אוקיי, ערב טוב לכולם, כאן גלעד אלפר בפרק ה-19 של הפודקאסט שלוש בריבוע, ואני מאוד שמח לארח הפעם את טל לוריה, שאני צריך להתחיל ולומר שהוא אושיית טיק טוק. זה מן הסתם הדבר הכי חשוב בביוגרפיה שלו בימים אלה, אבל אני אקריא את הביוגרפיה היותר רשמית. טל לוריה הוא מורה למתמטיקה, אזרחות וכלכלה, בוגר תואר ראשון בחינוך ותואר שני במדיניות ציבורית, יזם חברתי, בעל הבלוג יומנו של מורה, מייסד ומנכ״ל ארגון מורים מובילים שינוי. אני אוסיף גם שטל מצייץ בטוויטר, וגם תוכלו למצוא אותו בפייסבוק תחת העמוד יומנו של מורה. דייקתי טל? עד עכשיו הכל בסדר?
כן, אני עוד לא לגמרי אושיית טיק טוק, הייתי רוצה להיות, אבל אני עדיין בחיתולים שם.
כשאני מסתכל עליך בתור מישהו שיש לו שאיפות בטיק טוק, אני רק יכול להיות מלא הערצה. בעיניי אתה אושיע. בסדר, בוא נתחיל. דבר ראשון, תודה רבה שאתה הסכמת לדבר בפודקאסט הזה, ואני מניח שהשאלה הראשונה שאני אשאל אותך זה, למה נהיית מורה?
האמת שתמיד ששואלים אותי את השאלה הזאת אני מסתבך, ולכאורה היה מצופה ממני להכין תשובה שהיא, אתה יודע, שהיא תשובה בשלוף, בגלל השליחות, בגלל האידיאולוגיה וכן הלאה וכן הלאה. אבל האמת, אני חושב שהתשובה הפשוטה ביותר זה בגלל שידעתי שזאת עבודה שאני אהיה טוב בה, ושיהיה לי כיף לעבוד בה.
כי אתה פשוט אוהב לעבוד עם, ללמד ילדים, זה העניין?
אני גיליתי כשהייתי בצבא, אוקיי? והיה לי שם, והייתי קצין והיו לי חיילים, גיליתי שהעמידה מול קהל והחניכה והליווי, זאת עבודה שממלאת אותי סיפוק. וגם גיליתי שאני טוב בזה. אז אמרתי, כמה פעמים בחיים יוצא לאדם לבחור מקצוע שהוא גם טוב בו מצד אחד, והוא גם נהנה ממנו מצד שני. אז אני אומר, זה לגמרי שם. אני חייב לומר, שליחות וכל המילים היפות הגבוהות שבדרך כלל מורים משתמשים בהם כדי לתאר את הסיבה שבגללה הם הגיעו לעבודה, זה לא המצב אצלי, אני הרבה יותר פרגמטי מזה.
הבנתי, יופי. אני חייב לומר שאני איכשהו שותף להרגשה הזו. מה שאני תמיד אומר לעצמי, שהייתי בכיף הופך להיות מורה, אם המערכת לא הייתה כל כך נוראית, ולהיות מורה לא היה כזה סבל, אבל תכף מן הסתם נגיע לזה. כמה שנים אתה כבר מורה?
אני בעצם סיימתי את התואר לפני 5 שנים, התחלתי ללמד כבר שנתיים קודם בבית ספר תוך כדי התואר, אז במובן מסוים אני מלמד כבר 7 שנים.
ומתי התחלת את הפעילות הציבורית שלך?
זה היה בערך לפני, אני חושב, 4 שנים. הייתי מאוד מתוסכל, זה היה, אני זוכר, היום הראשון שלפני תחילת שנת הלימודים, זה היה 31 באוגוסט או משהו כזה. אני זוכר שיפה בן דוד הוציאה איזה קמפיין על המורים המסכנים, שהשכר שלהם נמוך וכמה הם סובלים. אני זוכר את עצמי יושב יום לפני תחילת הלימודים ואומר, רגע, 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 זה, אני לא מסכן, השכר שלי לא כזה נמוך, ואני גם לא סובל בעבודה, אז מי היא שתגיד עליי משהו על העבודה שלי ועל החיים? אני זוכר שכל כך הייתי מתוסכל ששאר נכנסתי לפייסבוק, פתחתי דף שנקרא יומנו של מורה מקף האמת, הייתי עד כדי כך יומרני, ואז פרסמתי את התלוש שכר שלי שם. האמת שמאז ועד היום כל חודש אני מפרסם את תלוש השכר שלי לעיני עשרות אלפי אנשים, כי אמרתי, אולי אני לא מייצג, כן? לפחות אז לא הצגתי, היום אני הרבה יותר מייצג, אבל בא לי קצת לתת משהו אחר, משהו שהוא לא האמרות הרגילות של ארגוני המורים. ומשם כל האירוע הזה התגלגל.
אבל משכורת של מורה היא כביכול באמת נמוכה, לא?
לא.
לא. ואתה עוד אומר את זה מעמדה של מורה מתחיל, כי לפני 4-5 שנים באמת היית מורה מתחיל.
נכון, אבל רגע צריך לומר כמה דברים בנוגע לזה. קודם כל, כשמתייחסים באופן כללי למורים, בסדר? צריך לזכור שיש לנו כמעט 250,000 מורים בארץ, ולכן כשאנחנו מדברים על שכר של מורה, אז אנחנו בעצם נכנסים לתוך העולמות של הניתוחים הסטטיסטיים הפשוטים, כן? יש לנו ממוצע, ויש לנו חציון, ויש לנו פערי שכר וכן הלאה וכן הלאה, ולכן צריך להיות מאוד ממוקדים כשמתייחסים לשכר של מורה, כי הממוצע של שכר המורים בארץ הוא לא נמוך, אוקיי? הוא יותר מהממוצע במשק, הוא קצת פחות מממוצע שכר אקדמיים. אם מדברים על היסודי וחטיבות ביניים, חטיבות עליונות הוא יותר גבוה משכר ממוצע של אקדמיים. אז כל הסיפור הזה הוא מאוד מאוד מורכב, ויש בו גם המון פרטים. עד לפני שנה באמת השכר של מורה מתחיל ביסודי וחטיבות ביניים וגנים היה 6,800 שקל בחודש, אבל זה עבור 36 שעות עבודה בשבוע על הנייר, ועם 100 ימי חופש בשנה. אז נורא מורכב להתייחס לאירוע הזה, בגלל שכל אחד תופס אותו בצורה קצת שונה. אני אוהב להתייחס לשכר מורים לאו דווקא מהזווית המספרית, כשאנחנו מדברים על שכר של מורה מתחיל. כי יש פה המון שיקולים. אני אוהב לומר, עם שכר כזה, איזה כוח אדם אנחנו מושכים לתוך המערכת. זאת בעיניי שאלה הרבה יותר מעניינת, מאשר ממש מה השכר של מורה מתחיל. ובאמת, בשכר שהוא יחסית נמוך, אוקיי, אנחנו מושכים גם כוח אדם שהוא לא מאוד איכותי.
אוקיי, אז שנייה, לפני שאני ממשיך עם השאלות, השאלה שמיד קפצת לי לראש, זה אתה עדיין עובד כמורה במערכת החינוך הציבורית בישראל, נכון?
נכון.
וכל הפעילות שלך לא מפריעה לזה? לא מדברים איתך על זה, מנסים להניע אותך מלהמשיך, מאיימים, משהו, שזה בסדר, והמערכת מקבלת את זה.
תראה, ארגוני המורים נשים בצד, בסדר? כי ארגוני המורים ודאי מתנגדים מאוד לפעילות שלי. מזלי שמצאתי בית הספר שיש לי מערכת יחסים מאוד טובה עם המנהל, ועם רוב הצוות, ולכן פרט לפעם או פעמיים שפרסמתי פוסט שמאוד הפריע למנהל, כי הוא נגע בבית הספר עצמו, נקרא זה בסביבה המיידית שלי, לא קיבלתי ריקושטים כמעט בכלל. והאמת שגם ממשרד החינוך הייתה די התעלמות, לפחות בהתחלה. ככל שעברו השנים זה היה מאוד תלוי מי במשרד החינוך דיבר איתי, כן, היו תומכים והיו מתנגדים. אבל באופן כללי אני חושב שדווקא בניגוד למה שהיינו עלולים לחשוב, אין כמעט מגבלה על המורים היום בתוך המערכת להעביר ביקורת על המערכת.
לפני שנגיע לשאלה מה בעצם אתה אומר, עוד שאלת המשך על זה, המורים שמסביבך ממש בבית הספר, אלה שאתה נמצא איתם במגע יומיומי, החברים שלך לעבודה, הם תומכים, מתנגדים, אדישים?
הרוב אדיש. ואני חושב שזה...
זה מדאיג בפני עצמו, האמת.
ומניסיוני זה די מייצג את מערכת החינוך בארץ ואת אוכלוסיית המורים. שוב,
תסביר.
מניסיוני האישי, רוב המורים בארץ לא כל כך מתעסקים בשאלות מקרו, הם לא מתעסקים בשאלות של מדיניות חינוך, של שכר מורים, של ארגוני מורים. רוב המורים בארץ הם אנשים פשוט, נשים בדרך כלל, כן? פשוטים, 85% נשים. שמגיעים לעבודה בבוקר, עובדים, חוזרים הביתה בסוף היום, והכל בסדר, ולא מתעסקים בשאלות גדולות. אלה שמתעסקים בשאלות גדולות, יש תומכים ויש מתנגדים, זה הרבה פעמים, לצערי, גם תלוי בוותק של המורה. ככל שהמורה יותר ותיק, סביר להניח שהוא גם יותר יתנגד לדברים שאני אומר, אולי עוד מעט גם נרחיב באמת למה זה ככה.
אוקיי, אז בוא באמת נתחיל. אתה פתחת את היומנו של מורה לפני 4 שנים בערך. איך זה התפתח מאז? כלומר, מה גרם לך להמשיך לכתוב? ומה גרם לך להרחיב את כל הצורה שאתה מבקר ואת הרעיונות שאתה נותן בשביל לשפר את המערכת? מה בעצם קרה? מה עבר עליך?
קודם כל, תמיכה. בלי תמיכה ציבורית ותמיכה של הרבה מורים, לא הייתי ממשיך. כלומר, אני הרגשתי עם הזמן שנוצר קהל שרוצה לשמוע ומעוניין לשמוע את הדברים שאני אומר. וזה בפני עצמו קודם כל נתן לי את התמריץ הראשוני להמשיך. אני חושב שגם באובן מסוים, בגלל שהקול שלי לפחות אז היה קול מאוד ייחודי וקול מאוד שונה בתוך המערכת, אז אוטומטית הוא הגיע לתפוצה מאוד רחבה. כלומר, כתבי חינוך רצו לשמוע את מה שיש לי לומר. ביקשו ממני לכתוב תורי דעה לעיתונות. מיד אחרי זה כתבתי מאמר מאוד מאוד רציני ומשמעותי לכתב את השילוח, ובעצם נוצרה איזה מין מערכת כזאת שבגלל שיש הד לדברים שלי ויש השפעה לפעילות שלי ואנשים רוצים לשמוע ואנשים תומכים, זה בעצם מחייב אותי להמשיך לחקור ולהעמיק את הפעילות. זה אומר שמצאתי את עצמי כמה חודשים אחרי זה נכנס לדוח הכי מפורסם של ה-OECD על מערכות חינוך, וחוקר אותו ולומד אותו לעומק, ונפגש עם חוקר חינוך ועם אנשי אקדמיה ועם פוליטיקאים, ובעצם כל האירוע הזה התגלגל והפכתי להיות מסתם אדם שכותב בפייסבוק לפעיל בתחום של מדיניות חינוך בארץ, ובעצם משם כל הדבר הזה התגלגל.
וחלק גדול מהקהל שלך זה מורים, או שאתה, זה דבר שאתה לא יכול בעצם למדוד או לדעת?
בהרגשה שלי לפחות, נקרא זה ב, 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 לא יודע, 10,000 עוקבים הראשונים שקיבלתי, כמעט כולם היו מורים. חלק גדול מהם מתנגדים, כן? אבל ודאי שיש שם אלפי מורים שתומכים. בשנה האחרונה, מה שקרה, יש לי הוכחה שאלפי מורים תומכים, עוד מעט נגיע לעמותה שפתחנו, אבל ודאי שלפחות בשנתיים הראשונות, הרוב המוחלט היו מורים, וגם חלק לא גדול, חלק לא קטן, היו הורים שתומכים, ומבחינתי זה אולי אפילו חשוב יותר.
כמה עוקבים יש לך היום?
אני חושב שבמצטבר בפלטפורמות השונות זה בערך 20,000.
יפה. עוד לא הגענו למה שאתה אומר, אבל עוד שאלת הכנה. אתה אמרת מקודם שבזמנו היית קול ייחודי. זה אומר שהקול שלך כבר לא ייחודי היום? במובן הטוב של המילה, כאילו עוד אנשים מצטרפים לדעה שלך.
במובן מסוים כן, כי אני זוכר שכשאני דיברתי על ביטול הקביעות לצורך העניין במערכת החינוך, כשאני דיברתי על פערי שכר, כשאני דיברתי על זה שהשכר הוא תלוי ותק, כשדיברתי על אי חוסר השקיפות של ארגוני המורים ואופן הפעולה שלהם, כשדיברתי על כל הדברים האלה, הרגשתי שפחות במערכת החינוך, נכון לאותה נקודת זמן, לא היו מורים שדיברו בשפה הזאת. עכשיו, בעבר אני יודע שהיו אופוזיציונרים לארגוני המורים, לדעתי כמעט כולם הגיעו מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, של המפה האידיאולוגית, נקרא לזה ככה. אני שהגעתי מהצד הימני, אז באמת אני זוכר שהייתי קול יחיד. עכשיו כן, היו ועדות בכנסת בעבר שדיברו על אוטונומיה למנהלים ועל גמישות בהעסקה וכל מיני דברים כאלה, אבל אתה קמה ועדה ונמרח ונגמר. באמת הרגשתי יחיד. באותה תקופה פורום קהלת התחילו לעלות. ועוד כל מיני ארגונים, ואני זוכר שעידן ארץ אז התחיל, וזהות התחילו פחות או יותר באותה תקופה, וגם אתה, ואז בעצם כל השיח הזה התחיל להתעורר. אז הרגשתי שאני לבד, אבל אני חושב שגם מה שקרה, ההתעוררות שלי הייתה במקביל לבכלל התעוררות של ימין כלכלי פה בארץ. אז הייתי כל יחיד במערכת החינוך שמדבר על מערכת החינוך מתוך מערכת החינוך, היום זה כבר לא שמה. היום יש עוד הרבה מאוד מורים והרבה מאוד גופים והרבה ארגונים, ומאז עברנו עוד ועדות בכנסת והשפענו בצורה מאוד משמעותית על מערכת החינוך בארץ, אולי נגיע לזה עוד מעט, ומשם באמת כל הדבר הזה התפתח.
אוקיי, אז בואו סוף סוף נגיע בעצם למה שאתה אומר. מה אתה אומר, או אם אני אנסה לכוון את זה או למקד את זה, מה הבעיה במערכת, מה אתה רואה ביום יום, ואחרי שתתאר את זה, שזה מן הסתם כשלעצמו הולכת להיות תשובה ארוכה, מה הפתרון, או מה הם הפתרונות שאתה חושב מתאימים לבעיה?
אני אוהב לחלק את דבריי בנוגע למערכת החינוך לשני דברים. יש לנו את מערכת החינוך הממלכתית הציבורית, בסדר? זה תחום עניין אחד שצריך להתעסק בו, איך לשפר את המערכת הציבורית עצמה, שזה הרוב המוחלט מוחלט מוחלט של בתי הספר בארץ. ומהצד השני יש בעצם את מערכת החינוך במדינת ישראל. אלה שני דברים שונים, כי כשאני אומר מערכת החינוך במדינת ישראל, אני בעצם מכניס פנימה את כל מה שקשור לחינוך. אני מכניס גם את המורים ואת המנהלים, ואני מכניס את ארגוני המורים, ואני מכניס את הרגולציה על הקמה של בתי ספר, ואת חוק החינוך, ואני מכניס עוד הרבה מאוד דברים שנכנסים בתוך זה. אני מכניס את הבחירה של ההורים, אני מכניס את המערכות יחסים שלהם עם מנהלי בתי הספר. אז זה מערכת החינוך הגדולה באופן כללי, מערכת החינוך בישראל, ויש את מערכת החינוך הציבורית. כל אחת מהן, הבעיות הן בעיות שונות. עכשיו, אני מעדיף להתחיל עם מערכת החינוך הציבורית, כי זה מה שיש היום, וכשאני אדבר על מערכת החינוך באופן כללי, אז שם אני כבר מתחיל להגיע לפתרון. מערכת החינוך הציבורית במדינת ישראל, היא בעצם אחת הבעיות הגדולות ביותר שלה, ואולי זה בעצם הסממן המרכזי פה, זה שהיא מאוד 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 ריכוזית. כלומר, אנחנו אחת ממדינות ה-OECD שבהן מערכת החינוך היא הריכוזית ביותר.
יש, ריכוזית אתה מתכוון שהכל מנוהל מהטופ של משרד החינוך.
אני מסביר, כן, יש גרף מאוד עצוב של ה-OECD שאומר כמה אחוז מההחלטות בנוגע לבתי הספר מתקבלות באיזו רמה. ואנחנו רואים שאצלנו זה כמעט הכל מתקבל בשלטון המרכזי. וזה קודם כל אומר דרשני, כי כבר פה אנחנו מבינים שיש בעיה, וזה בעצם אומר שבתי הספר אין להם כמעט שליטה לא על העסקת המורים, לא על ניהול התקציב, ולא על תוכניות הלימודים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אוטונומיה, אפילו בשפה אקדמית מחקרית, נהוג לחלק אותה לשלושת התחומים האלה, תקציבית, העסקת עובדים ופדגוגית. אוקיי? במדינת ישראל, לפחות נכון ללפני 4 שנים, וגם היום במידה רבה, אין כמעט אוטונומיה למנהלי בתי הספר. מה זה אומר? זה אומר שיש להם מעט מאוד השפעה על תוכניות הלימודים, הם כפופים לספרי לימוד ותוכניות לימודים שכולם נקבעו על ידי משרד החינוך, יש מדדים מאוד ברורים מאיפה הגענו ולאיפה צריך להגיע, כשכמובן המטרה הסופית היא בחינת הבגרות, בסדר? שגם נקבעת כולה על ידי משרד החינוך, מעט מאוד גמישות לבתי הספר. ובניהול תקציב, נכון ללפני שנה, מאז היו קצת שינויים, לבתי הספר אין חשבון בנק משל עצמם שבהם הם יכולים לנהל תקציב ולעשות איתו מה שהם רוצים. והעסקת המורים בכלל לא קשורה למנהל, הוא לא קובע את שכרם, והוא לא יכול לפטר אותם, הוא לא יכול לתמרץ אותם, והוא לא עושה כלום. בסדר? ולכן אני אומר, קודם כל יש את השאלה הריכוזית הזאת עכשיו. הריכוזיות הזאת, חלק ממנה היא בעצם הבעיה נמצאת במשרד החינוך עצמו, שהוא משרד חינוך שמאוד אוהב לשלוט בשטח, ראינו את זה בצורה מאוד עוצמתית בקורונה, אולי עוד נרחיב על הדוגמה הזאת. וזה באופן היסטורי ככה. וזאת בעיה אחת. ובעיה שנייה זה שבעצם המערכת נשלטת בידי ארגוני מורים, שזה בעצם איגודי העובדים החזקים ביותר בארץ. ולכן כל רפורמה שמנסים לעשות, כל שינוי בהעסקת המורים, כל אוטונומיה שרוצים להביא למנהל, כל ניסיון כזה נגדע מיידית על ידי ארגוני המורים שאומרים לא, למנהלים לא יהיה כוח, ואנחנו נקבע, אנחנו ממש נקרא שמים סטופ לסיפור הזה. וזה בעצם במובן מסוים הבעיות המרכזיות שנמצאות בתוך מערכת החינוך הציבורית, וסינב שדיברתי פה על מדיניות חינוך, ולא דיברתי כמעט על פדגוגיה, כלומר לא דיברתי על זה שלומדים בצורה מיושנת, או איך המורים נמצאים בכיתות, או משמעת, או כל מיני דברים כאלה, מבחינתי זה נושא אחר, כן? זה נושא שרק לא שווה לה, כאילו, להדגיש פודקאסט, אבל פה בראייה קצת יותר, כאילו, בראייה קצת יותר כלכלית, קצת יותר ברמה של קבלת החלטות, אז פה בעצם הבעיה, הריכוזיות של המשרד מצד אחד, וארגוני מורים מצד שני.
אוקיי, תמשיך בעצם. אתה יודע מה, שנייה, בעצם תן לי רגע לעצור.
באמת נראה לי שאפשר לעצור פה רגע לדבר על זה, ואחרי זה נגיע למערכת החינוך באופן כללי, כי שם גם מצוי הפתרון במובן מסוים.
כן, כי יש פשוט כל 3 משפטים שלך שאתה אומר, זה נותן לי רעיון לשאלה, אז אני לא יודע איך נצא מזה.
אז הנה, אז בוא נעצור
ונענה על שאלה. אבל בוא נתחיל בקטע של הריכוזיות. אמרת שישראל היא המדינה עם הניהול הריכוזי, ברמה מאוד גבוהה יחסית ל-OECD. כלומר, רוב המדינות המפותחות האחרות, יש לה בתי ספר הרבה יותר אוטונומיה. אז השאלה המיידית היא, למה זה? למה אנחנו שונים מאחרים? כלומר, יש לי תשובה שאני חושב שהיא נכונה, אבל אני תוהה אם לך יש תשובה, אם בכלל טרחת לחשוב על זה.
התשובה היא שכן. קודם כל זה...
שטרחת לחשוב על זה.
שטרחתי לחשוב על זה, כן. קודם כל, צריך לומר שזה מאפיין באופן כללי של מדינת ישראל. גם... לצורך העניין, אצלנו משרד האוצר, אגף תקציבים, גם הוא מאוד 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 ריכוזי בהשוואה לשאר המדינות. כלומר, יש פה איזושהי, יש פה ברמה מסוימת, נקרא לזה אג'נדה ממשלתית, היסטורית שעובדת בצורה מאוד ריכוזית, וזה קשור גם לשליטה המאוד גדולה של מפאי בשנים שאחרי קום המדינה, בכל מוסדות הממשלה ובכל האופן שבה מדינת ישראל עובדת. מדינת ישראל הייתה מדינה שקמה במובן מסוים על אדנים סוציאליסטיים מאוד, שבהם השלטון הריכוזי הוא מאוד 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 חזק ויורד ממש עד לשטח. זה משהו שבכל מה שקשור למערכת החינוך, מאז ועד היום, לא הצלחנו להשתחרר ממנו. זאת לדעתי הסיבה. ועד עכשיו גם לא היה ממש תמריץ להשתחרר מזה, כי כולם אמרו, בסדר, זה המצב, ככה מדינת ישראל עובדת. פשוט המשיכו ככה, אנחנו רואים את זה היום בהרבה מאוד מקומות אחרים. אנחנו רואים את זה במשרד החקלאות, אנחנו רואים את זה במשרד התחבורה, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות. משרד החינוך הוא אולי המקום שבו הבעיה הזאת היא החמורה ביותר, כי זה המקום שמשפיע בצורה המשמעותית ביותר על עתיד מדינת ישראל, אבל זה סממן שהוא באופן כללי קיים אצלנו.
אוקיי. זה פחות או יותר הייתה בדיוק המחשבה שלי, שמה שאנחנו רואים במשרד החינוך זה כמובן שיקוף של דרכי הפעולה הכלליות של מדינת ישראל. אנחנו לא רק המדינה עם רמת האוטונומיה בין הכי נמוכות לבתי ספר ב-OECD, אנחנו באופן כללי המדינה פחות או יותר בין הכי פחות קפיטליסטיות בעולם המפותח. כלומר, ברור שזה קשור בעיניי. הקשר לא ממש אחד לאחד, אבל זה בוודאי קשר פילוסופי, או כמו שאתה תיארת, קשר של רקע. מפאי, שנות מפאי, הרסו הרבה מאוד צדדים של מדינת ישראל וכלכלת ישראל, וזה ממשיך לצענו עד היום, אבל זה אולי טיפה מעבר לנושא של השיחה שאנחנו רוצים לקיים כרגע. טוב, אז כמו שאמרת, יש בעיה גדולה עם האוטונומיה. אני אגיד מה שאני חושב מיד על זה, ואז תוכל לא להגיב או להמשיך לדבר, ונגיע לזה איכשהו בשלב מאוחר יותר, אבל בעיניי, אם לכל בית ספר תהיה אוטונומיה, אבל עדיין זה יהיה מונופול ממשלתי שבו ההורה מחויב לשלוח את הילד שלו לבית ספר, והבית ספר הולך להתקיים בין אם הוא טוב ובין אם הוא רע, ולו רק בגלל העובדה שהוא משתייך למערכת החינוך הציבורית, אז לא יהיה הרבה שינוי, מכיוון ש... בשביל שעסק יפעל בהם עסק, או עסק שנותן שירות, או כל ישות, כדי שהיא תפעל בצורה יעילה, ובאמת לטובת הלקוחות שלה, היא צריכה תחרות. כי עוד פעם, בית ספר הוא אולי אוטונומי, אבל הוא עדיין מונופול, אז למה לא להתאמץ? אני צודק בראייה הזו?
א', כן. ותכנתי להגיע לשם, אבל לפני זה אני אגיד, שכשאנחנו רוצים לעשות שינויים בתוך מערכת החינוך, אז אנחנו צריכים רגע לעבוד לאט לאט. ולכן, חשוב לי מאוד כשאני מעביר מסרים, אוקיי? אם אני, כשרגע ניכנס לאיך, נקרא לזה קצת יותר לאיך אני עובד, בסדר? אם עכשיו אני מגיע לשר החינוך, או אם אני מגיע לוועדה בכנסת, והמשפט הראשון שיצא לי מהפה יהיה, חבר'ה, צריך תחרות מערכת החינוך. בואו נפתח את השוק ונאפשר להקים איזה בתי ספר שרוצים פה ושם.
כן.
נשאר יצעקו לי מה אתה רוצה הפרטה, למרות שזה לא מה שאמרתי. ובעצם סתמתי פה את כל השיח, אבל אם אני מגיע ממקום, ויכול להיות שהמטרה הסופית שלי היא זהה, כן? אבל אם אני מגיע ממקום שאמר, תקשיבו, יש לי בעיה היום באופן שבו בתי הספר מתנהלים, והייתי רוצה לתת להם יותר גמישות ויותר חופש, כדי... שתהיה להם היכולת להתאים את עצמם לקהילות, להתאים את עצמם לתלמידים, להתאים את עצמם למאה ה-21, למשוך מורים איכותיים יותר ולתת להם שכר גבוה יותר, כדי שמערכת החינוך, כדי שבתי הספר הציבוריים יספקו שירותי חינוך טובים יותר, אני לא אגיד יספקו שירותי חינוך טובים יותר, כי אז עוד פעם אני...
יחנכו את הילדים ליותר להיות ציונים טובים יותר?
נכון, אז ברגע שאני אומר את זה כבר, פתאום, רגע, אוטונומיה זה לא רע. אתה מבין? אוטונומיה זה טוב. ואז כבר אפשר להתחיל לעשות שינוי, וצריך לומר, משרד החינוך עושה שינוי איפה שהוא יכול. שנה שעברה הושקעה תוכנית גפן, גמישות פדגוגית ניהולית, למנהלי בתי הספר, שבמסגרתה כל מנהל בית ספר מקבל תקציב מסוים, אמנם לא לחשבון בנק בצורה מסודרת כמו שהיינו רוצים, זה יקרה, אוקיי? זה מתחיל כבר לקרות, וזה הולך רק לגדול ולהתפתח בשנים הקרובות, שבאמת למנהלים תהיה הרבה יותר אוטונומיה תקציבית. וזה תהליך שהתחיל לקרות אחרי מאבק של כמה שנים. משרד החינוך נכנס לתוך האירוע הזה. למה? כי הוא מאמין שהמנהלים ובתי הספר יפעלו בצורה יעילה יותר, אם תהיה להם יותר אוטונומיה. אז בתקציב כן, בפדגוגיה פחות, בהעסקת מורים בכלל לא, או כמעט בכלל לא. אבל זה המקום שממנו אני מתחיל. זה המקום שממנו אני מתחיל. עכשיו, כן.
לאן אתה רוצה להגיע?
יפה. אני רוצה להגיע למצב שבו, מתרחשים שני דברים. אחד, החירות של האזרחים במדינת ישראל לא מוגבלת בתחום החינוך. ושתיים,
שזה אומר,
אני אסביר שנייה, ושתיים, מי שרוצה לשלוח את הילדים שלו למערכת הציבורית תקבל חינוך טוב. למה אני אומר את זה? אני אתחיל משתיים. בניגוד נקרא לזה לקפיטליסטים ליברטריאנים הקיצוניים ביותר, בסדר? שיגידו שהמדינה צריכה להיות רק מדינת שומר הלילה, רק ביטחון, בסדר? ותו לא. ומה שנקרא שכשלי השוק יתמודדו מעצמם והכל יהיה בסדר. אז אני אומר לא, אני אומר בחינוך, וגם פה אני נשען מה שנקרא קפיטליסטים גדולים ממני, אוקיי? בחינוך יש למדינה אינטרס להשקיע כספי ציבור. המדינה נכון שהיא תגבה מיסים ותשקיע את זה במערכת חינוך ציבורית טובה. למה? ופה אני אומר את זה לא משיקולים סוציאליסטיים. אני אומר את זה משיקולי יעילות נטו. יש תשואה גבוהה להשקעה בחינוך. כלומר, משתלם למדינה להשקיע בחינוך. למה? אחד, כי התשואה להשכלה היא גבוהה מאוד, היא גבוהה יותר ככל שמשקיעים בגיל צעיר יותר, אז זה כסף שכדאי להשקיע אותו, כי אחרי זה נקבל אזרחים, עובדים, משלמי מיסים. ושתיים, ככה גם אנחנו נקטין את מספר האזרחים שיהוו נטל על המערכת הסמי-סוציאליסטית שלנו במדינה. כלומר, יש לי אינטרס שיהיו לי כמה שפחות אזרחים לא משכילים וכמה שיותר אזרחים משכילים, ולכן אני אומר, צריכה להיות מערכת חינוך טובה וציבורית לגמרי. ולכן התחלתי פה משתיים. אבל זה לא יכול לבוא על חשבון החירות של האזרחים לבחור איזה חינוך הם יכולים לתת לילדים שלהם. וכיום כמעט ואי אפשר להקים בתי ספר, ואם כבר הצלחתי להקים בתי ספר, הוא יהיה ברמה מסוימת ציבורי, ברמה מסוימת ציבורי, וודאי שאין על מה לדבר בכלל במדינת ישראל על פרטי לגמרי, אני שנייה עוזב את המגזר החרדי, זה נושא אחר. אין כי את מה לדבר על בתי ספר פרטיים לחלוטין, גם אם בסגנון של צ'ארטר סקולס שהמדינה מממנת וכל הוואוצ'רים והשטויות האלה, וגם ברמה של בית ספר למטרת רווח, שגם אותו אני לא פוסל, כן? מבחינתי, אם אתה מחר בבוקר רוצה לפתוח בית ספר למטרת רווח ולהגיד להורים, תקשיבו, תשלמו לי כסף, תקבלו חינוך מדהים, מבחינתי נהדר, אבל אתה לא יכול לעשות את זה. אז מצד אחד יש פה הגבלה מאוד גדולה של חירות האזרחים שמכריחים אותם לשלוח לבתי ספר ציבוריים, ומצד שני מספקים שירות ציבורי גרוע. בסדר? אז במטרה שלי צריכה להיות חירות מלאה, וצריכה להיות מערכת חינוך ציבורית איכותית. אלה בעצם שתי המטרות.
שנייה, ושני הדבר, הרי, אתה יודע, אנשים כמוני, אני למשל תומך בשיטת השוברים. אז לפחות בעיניי מה שהקטע הזה של שילוב בין מערכת ציבורית טובה לבין החירות של ההורים ובפרוקסי הילדים שלהם, זה שיטת השוברים, כן? זה חינוך פרטי שממומן על ידי המדינה, ופשוט לבתי הספר יש חירות, ויש חירות לפתוח בתי ספר לכל אחד, הפרטים לא חשובים, אבל תיאורטית שיטת השוברים בעצם עונה על שתי הקטגוריות שלך. אני צודק, גם אתה ככה רואה את זה?
זה עונה לקטגוריות באופן חלקי, כי קודם כל בשיטת השוברים עדיין המערכת היא מערכת ציבורית. אני קורא לה מערכת ציבורית בגלל שצריך להבין שברגע שהמדינה מממנת, בסדר? המערכת היא מערכת ציבורית, אוקיי? עכשיו, אתה צודק שזאת מערכת ציבורית שהיא לחלוטין לא ריכוזית, כן? כלומר, בתי הספר יהיו פשוט חופשיים. אבל מצד שצריך להביא זאת מערכת ציבורית. עכשיו, אין מדינה בעולם שיש שם רק ואוצ'רים, כן? זה לא קיים. ולכן, בעיניי, לתמוך בשיטת הוואוצ'רים זה טוב כקריאת כיוון, זה טוב כלהגיד, חשוב שיהיה פה גם זה, אבל האם אני אומר שראוי שתהיה פה החל מעוד 3 שנים רפורמה גדולה שכל בתי הספר עברו להיות שיטת הוואוצ'רים? פחות מדבר אליי.
רגע, אז אתה רוצה שיהיו גם בתי ספר פרטיים לחלוטין, שלא ממומנים על ידי כספי מיסים, ואתה רוצה שבמקביל תהיה גם מערכת ציבורית מצוינת.
נכון, ושבמקביל, אם מישהו רוצה לפתוח בית ספר ולהגיד, אני פועל בשיטה של ואוצ'רים, אוקיי? שתהיה לו היכולת לעשות את זה. אין לי בעיה. אני פשוט לא, אני לא רוצה שיטה אחת. אני רוצה שוק חופשי על אמת. אני רוצה שוק חופשי על אמת. כל מי שרוצה, יפתח איזה בית ספר שהוא רוצה, באיזה סגנון שהוא רוצה, ושיפעיל אותו איך שבא לו, והכל טוב. זה מה שאני חושב שצריך להיות פה.
מה עם זה שמי שפותח בית ספר פרטי, ומה שקורה זה שההורה ששולח את הילד שלו לבית ספר הפרטי, משלם גם שכר לימוד לילד, כי זה בית ספר פרטי, אבל ממשיך לשלם מיסים, למרות שהוא לא שולח את הילדים שלו לבתי ספר. אגב, אני יכול לשאול אותה שאלה, מה קורה עם מי שאין לו בכלל ילדים? כן, שם זה אולי אפילו, לא רוצה להגיד חמור יותר, זה חמור פחות במידה מסוימת. אבל אני אומר, זה כן בעיה כביכול להורים ששולחים את הילדים שלו לבית ספר פרטי, כי הם משלמים פעמיים. זה בעיה שאתה אומר שזה whatever, זה מה שיש, או שיש דרך לפתרון מבחינתך?
יש פה כל מיני פתרונות, אני מוכרח לומר שבסיטואציה הנוכחית שמדינת ישראל נמצאת בה, זאת הצרה הקטנה ביותר שלנו.
אוקיי, אני די מסכים. איך אתה רוצה להפוך?
אני גם אגיד למה, כי בגלל שהפריון אצלנו הוא כל כך מופרך, בסדר? לא יודע אם לטובה או לרעה, כל אחד ייקח את זה לאיפה שהוא רוצה, והקצבאות אצלנו הן כל כך גבוהות, אני אומר, הלוואי שהבעיה שלנו הייתה, אוקיי? שאנחנו לוקחים מיסים מכולם כדי לממן חינוך ציבורי איכותי, כדי שיהיו לנו אזרחים משכילים. אני חושב שברמה מסוימת, בסדר? ברמה מסוימת, זה אפילו לא רע. כלומר, אני יכול לקבל מצב שבו, אני אומר להורי, תקשיב, אתה רוצה לשלוח לבית ספר פרטי, אתה יכול, אבל שתדע לך שאני גובה עם חמיסים, כדי לקחת את כל האנשים שקיימים במדינה שלא יכולים להרשות לעצמם, לתת להם חינוך איכותי, כדי שלא תצטרך לממן להם ביטוח לאומי, וקצבאות לא יודע מה, עוד כמה שנים, או כשהם הגיעו לגיל זקנה. כאילו, אני חושב מה שיקרה, שמתוך כל מה שיקרה הרעות החולות, של הנקרא הזה של הסוציאל דמוקרטיה, זאת אולי אחת מהרעות שאני מוכן להתמודד איתה. ואני מסכים איתך שבעולם אידיאלי לא היה ראוי שזה יהיה. אבל אני לא רואה איך אפשר להפריד את הסיפור הזה. זה לא ישים.
אוקיי, אותה מערכת ציבורית שאתה רוצה שתתקיים לצד המערכת הפרטית, איך היא תהיה טובה אם לא דרך שיטת השוברים?
אז שנייה, אז קודם כל היא תהיה טובה, רק מהטעם הפשוט ביותר שתהיה לתחרות.
מצד בתי הספר הפרטיים.
מצד בתי ספר אחרים. קודם כל תהיה לתחרות, זה אחד. שתיים, התפנו לנו הרבה יותר תקציבים להשקיע בה. תחשוב שאם מחר אני פותח את השוק, ומשתחררים לי מתוך סתם, אני אומר, 2 מיליון תלמידים, משתחררים לי 400,000. והתקציב נשאר זהה. עכשיו כמה כסף יש לי להשקיע, במערכת חינוך ציבורית איכותית, שיכול להיות, בסדר, שתהווה אפילו קונטרה ברמה מסוימת למערכת הפרטית. אפילו יכול להיות. אבל מתפנה לי פה הרבה מאוד כסף, זה 2. 3, אחד מהשינויים החשובים ביותר שיצטרכו להיות פה, זה שהורים יוכלו לבחור את בתי הספר הציבוריים, כלומר לאפשר בחירת הורים חופשית לחלוטין, ואם יש מנהל בית ספר, אבל על אמת, מה זה אומר על אמת? שאם יש בית ספר ש... הורים לא שלחו אליו את הילדים שלהם, המנהל יפוטר ובית הספר ייסגר. היום זה לא קורה. היום למנהלים יש קביעות ופשוט מנתבים את הילדים לבתי ספר כדי שאיכשהו לכולם יהיה מקום, כן? אז אני אומר, לצד הרפורמות הנחוצות במערכת החינוך הציבורית, אני צופה שבפתיחת השוק היא תהיה טובה יותר.
לא ייווצר מצב שבו בגלל שבתי הספר הפרטיים דורשים שכר לימוד, אז כל ההורים היחסית במצב כלכלי טוב ישלחו את הילדים שלהם לשם. בתי הספר הציבוריים שישארו יקבלו ילדים של הורים שלא יכולים להרשות את זה לעצמם. וזה גם אומר שלבתי הספר הציבוריים לא יהיה תחרות כל כך, כי במילא ההורים העניים לא, אין להם ברירה. ואז באמת תיווצר לך מערכת של שני טירים, הפרטיים לטובים, והציבורים לכל השאר, וזה רק יחריף נניח את הפערים וכו'. וגם ישאיר את בתי הספר ציבוריים כבתי ספר לא טובים, כי כאמור אין להם תחרות, כי במילא רוב ההורים בארץ לא יכולים להרשות לעצמם בתי ספר פרטיים.
לפני שאני אענה, אז אני אתן לך נתון, אוקיי? איפה אתה חושב שמדינת ישראל ממוקמת ביחס ל-OECD? במדד יש שוויון. בין תלמידים שונים במערכת החינוך.
הייתי חושב שבמקום גבוה, בגלל המערכת החרדית
ושל הערבים. בניטרול המערכת החרדית. אני לא מודד.
בניטרול המערכת החרדית וזה, לא יודע.
אנחנו במקום השני הכי גרוע.
הכי גרוע.
בניטרול המערכת החרדית.
כלומר, אפילו בתוך החילוניים והדתיים הסרוגים, כלומר, בתוך המערכת היהודית הלא חרדית, בתוך המערכת היהודית הלא חרדית,
היהודית והערבית הממלכתית.
יהודית וערבית ללא חרדית,
נכון.
גם שם הפערים מאוד מאוד גדולים.
אנחנו במצב, הפערים אצלנו הם השניים הכי גדולים בקרב מדינות ה-OECD כבר היום. כבר היום המצב הוא קטסטרופלי. עכשיו, למה זה קורה? למה זה קורה? כי מה היום ההורים העשירים עושים? הילד מסיים לימוד בשתיים, ואז מה
מורה
קורה?
מורה פרטי, אני מניח.
עד איזה שעה? עד שש?
שש?
כן, הם לומדים כל יום עוד 4-5 שעות אצל מורים פרטיים. אני יודע את זה, אני מורה פרטי למתמטיקה. בסדר? אני רואה את, אני רואה את התלמידים שבאים אליי, יש להם מערכת שנייה. הם לומד, תקשיב טוב, הילדים העשירים הם לומדים בשני בתי ספר. אבל המערכת הציבורית כל כך גרועה שגם מעמד הביניים שולח את הילדים שלו בעצם במקביל לשני בתי ספר. וככל שמתקרבים לבגרויות הדבר הזה נהיה חמור יותר. כבר היום, במצב הנוכחי, בסדר? יש לנו שתי מערכות נפרדות, זה פשוט לא בא לידי ביטוי ביום-יום.
רגע, אז איך זה עוזר למצב שבו מערכת הציבורית תקבל את כל התלמידים החלשים? כי אתה רוצה להגיד שבמלא המון המון הורים משלמים בעצם שכר לימוד כפול, ולכן בעצם כן יש להם כסף? זה עדיין לא מסביר מה יקרה לאלה שאין להם כסף היום לממן שיעורים פרטיים לתלמידים, לילדים שלהם.
רגע, אז קודם כל אני אומר, אין הבדל. כלומר, בעצם לא אמור להיות הבדל בין המצב שיהיה למצב שיש היום. כי היום מורים עשירים נותנים חינוך פרטי איכותי לתלמידים אחרי שעות הלימודים, ואז הם יתנו להם פשוט בבתי ספר נפרדים. עכשיו, אני מסכים שעלול להיווצר מצב שהמערכת הציבורית תהיה, אני לא יודע עד כמה זה, זה לא נראה לי אפשרי, שהיא תהיה פחות טובה ממה שהיא היום. היום אנחנו במדדים בינלאומיים, לא תגיד אנחנו באמצע, אנחנו ממוצעים ומטה ואנחנו מדרדרים עם הזמן. אוקיי? עכשיו, לא, אז אני אומר, יש דרכים לשפר מערכות חינוך ציבוריות. זה אפשרי. זה אפשרי אם עושים בחירת הורים חופשית, ואם משקיעים יותר תקציבים, ואם נותנים אוטונומיה. זה קורה. דרך אגב, במקומות רבים בארצות הברית, המערכת החינוך הציבורית היא בהחלט מהווה אלטרנטיבה גם לצ'רטר סקולס וגם לבתי ספר הפרטיים. זה קורה במקומות מסוימים. זה לא כל כך נדיר.
כן, תראה, אני חושב שמה שיקרה זה ש... אני חושב שהבעיה ברובה תיפטר בצורה שאתה מציג את זה, או בשיטה שאתה מציע, אבל לא בגלל שיפור במערכת הציבורית. תכף אני אגיד למה לדעתי, אני מנחש שזה לא יקרה, אבל אני חושב שמה שיקרה, וזה החלק הטוב, שאפשר לספק רמת חינוך מאוד מאוד גבוהה במעט כסף. ופתרוני האמיתי יהיה בתי ספר פרטיים שיגבו שכר לימוד מאוד מאוד נמוך, ושעדיין יעשו עבודה לאין ערוך יותר טובה ממה שבתי הספר הציבוריים עושים היום. במערכת הציבורית, לדעתי, בתסריט שלך, תתנוון מהר מאוד ותאבד תלמידים בקצב מאוד מאוד גבוה. שזה לא רע, לדעתי זה אפילו טוב. אני רק אומר שזה לדעתי מה שיקרה, שלא יהיה שיפור של הציבורי, אם כי אתה יודע, אני לא יכול לחזות, כי אני לא יודע איזה עוד אלף דברים יקרו ברקע, ואם כן יעשו איזשהו אלמנט של מערכת של שיטת השוברים בתוך המערכת הציבורית וכו', אני לא יכול לחזות על זה, וזה גם, זה בזבוז זמן לנסות לחזות את הדברים האלה. אני רק אגיד אבל, תראה, מה שאתה מציע זה סבבה, אני רק אגיד שלדעתי עדיף שיטת שוברים וזהו זה. כי, טוב, אז אתה יודע מה, לא חשוב, השיחה הזו זה עליך, לא עליי.
לא, בסדר. אבל שנייה, אני רק אומר שדיברתי לא מזמן עם מישהי בכירה במשרד החינוך, והיא אמרה לי כאילו יש דרכים, בסדר, להתקדם לכיוון שיטת השוברים כבר במדינת ישראל בתוך מערכת החינוך הציבורית היום. בחטיבות העליונות נניח קורה משהו מאוד מעניין, כן? הרי היום החטיבות העליונות הם לא בבעלות המדינה.
סליחה, חטיבות עליונות זה זין ומעלה?
לא, יוד ומעלה.
זין ומעלה.
זה חטיבות ביניים, יוד ומעלה.
אוקיי, בסדר.
לדוגמה, רשת אורט, רשת עמית, רשת ברנקובייס, זה לא בבעלות המדינה, אלה עמותות פרטיות, ללא כוונות רווח, בסדר?
כן.
שמפעילות את בתי הספר, כל התלמידים מגיעים לשם, פשוט הצינור התקציבי הוא מאוד 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 מוזר, כן? כבר... אז תחשוב שאתה לוקח נניח את בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים היום, ואתה מבעלות המדינה מעביר אותן לבעלות רשתות חינוך. לדוגמה, יש לך מה שנקרא, כאילו חצי קפיצה דרך לכיוון ואוצ'רים. אני אומר, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות מה שנקרא בתהליך, לפני שאנחנו מגיעים לאידיאל. בכל מקרה אני מסכים איתך שיכול מאוד להיות, הרי בתי ספר, ככל שהם יותר גדולים, הם דורשים פחות תקציב פר ילד. אוקיי? וזה משהו שכאילו תקציבית אפשר להבין אותו בצורה די ברורה. אז יכול מאוד להיות שבתרחיש שלי, שלך, לא משנה מה, יקומו הרבה בתי ספר אליטיסטים, קטנים מאוד, של 10 תלמידים בכיתה לאוכלוסיות מאוד עשירות, ומצד שני, בפריפריה, בכל מיני מקומות אחרים, יקומו בתי ספר פרטיים ענקיים, בסדר? של 30 כיתות בשכבה, הם עדיין יהיו פרטיים, פשוט יצטרכו לגבות שכר לימוד הרבה יותר נמוך.
אתה מזכיר לי אמרה של וודי אלן, שעדיף, שאומר, אני כבר איש מבוגר ויש לי שנות ניסיון רבות, ולמדתי שעדיף להיות בריא ועשיר מאשר חולה ואני. שזה איכשהו מתקשר לזה שהעשירים ישלחו את הילדים שלהם לבתי ספר אליטיסטים של 10 ילדים לכיתה, ואני חייב לומר מיד שלדעתי זה סבבה. א', כי זכותו של כל אחד לעשות עם הכסף שלו מה שהוא רוצה, הילדים הם באחריות ההורים, אם יש לך את הכסף שהרווחת ביושר לספק לילד שלך חינוך ברמה הגבוהה ביותר בארץ, יופי לך. זו סיבה טובה לכולנו לנסות להתאשר.
אבל בסדר. אבל תדע לך שזה, אני אומר, דווקא הנקודה הזאת היא בעיניי, נקרא לזה כאנשי ימין כלכלי, בסדר? זאת נקודה הרבה יותר חשובה מכל השאר. כי באמת, השאלה של ההשלכות על מערכת החינוך הציבורית היא שאלה מאוד חשובה. אבל לא משנה מה יהיו השלכות, אני לא חושב שהן עד כדי כך חמורות, עד כדי פגיעה בחירות האדם, כמו מה שקורה היום.
כן, אוקיי. עוד מעט נגיע לזה. אתה יודע, אני כן אומר במשפט אחד מה אני מקווה שיקרה, ותגיד לי אם לדעתך זה מעשי, ואם זה בכלל טוב. אם אני בכלל מקווה למשהו ש... אם אני צריך לקוות לזה. ומה שאני מקווה שנניח מישהו כמוני, או מישהו אני, או מישהו מהסוג שלי, נגיע נניח להיות שר חינוך, זה לא המטרה שלי, המטרה שלי זה להיות שר אוצר, אבל לא חשוב. נניח שאיכשהו אני או מישהו כמוני מגיע להיות שר חינוך, ואז אני אומר, בשנה הראשונה, כניסיון, אני מחלק 10 רישיונות לבתי ספר בשיטת השוברים, כלומר שיש להם אוטונומיה מלאה, והם מקבלים אימון מתקציב המדינה, פר מספר התלמידים שהם יכולים לגייס, ולא חשוב הפרטים, דרך הגרלה, whatever. אבל זה התוכנית שלי, 10 רישיונות בשנה הראשונה, ואז בתום השנה הזו אנחנו נשפוט, נראה מה קרה, איך זה הלך, ואז נחליט מה הלאה. והצפי שלי שיהיה התנגדות אדירה מצד ארגוני המורים, יש מצב שיעשו שביתה, יש מצב שהם יעשו שביתה עד אינסוף, מה שייתן לי את התירוץ לחלק 1,000 רישיונות של בתי ספר בשדת השוברים באותו יום. באותו שבוע, באותו חודש. זו הפנטזיה שלי. אז שנייה, תעזוב שנייה את הפנטזיה של 1,000 רישיונות. בוא נשאר בפנטזיה של 10 רישיונות בשנה הראשונה. א', האם אתה חושב שיש לזה התכנות? וב', האם זה בכלל טוב?
פוליטית אין לזה התכנות כרגע, זה ודאי.
לא כרגע.
אבל לו תיווצר הקונסטלציה הפוליטית הנכונה, ששמה נניח אותך כשר אוצר, ואותי נניח, בסדר? כשר חינוך.
לא, אם אני אהיה שר חינוך, אתה תהיה מנכ״ל משרד החינוך.
מנכ״ל משרד החינוך.
אני כבר רוצה לקבוע את ההיררכיה, טל.
אז אני לגמרי חושב שזה אפשרי. אני לא חושב שלארגוני המורים יהיה ממש קייס להתנגד פה באירוע הזה. לדוגמה, יש לך את כל מערכת החינוך החרדית, שארגוני המורים אין להם דריסת רגל שם בכלל. בסדר? יש כל מיני גופים כאלה היום, כל מיני בתי ספר מוכר שאינו רשמי, וכל מיני וריאציות שונות שמנסים למצוא בתוך המערכת, שארגוני המורים אין להם, וזה בסדר. כל עוד ארגוני, תקשיב, אם אתה תרצה להשתיק את ארגוני המורים, תן להם עוד 50 מיליון שקל לקרן הרווחה שלהם, שאף אחד לא יודע מה קורה איתה, ולא, באמת, זה לא צחוק.
לא, אני חושב שזה רעיון נהדר, לכן אני צוחק.
אבל יותר מזה, זה לא צחוק, כי ככה זה עובד היום. כשמשרד החינוך היום רוצה לקדם רפורמה, הוא רוצה משיקה לדחות מסע ומתן על הסכם שכר. בתחילת השנה האחרונה, ארגון המורים קיבל 30 מיליון שקל לקרן הרווחה, וסתם את הפה לחצי שנה, ולא עשה שום מאבקים. זה לגמרי שם, ולכן אני אומר, דווקא לדעתי, התנגדות הגדולה, היא לא תהיה מצד ארגוני המורים, היא תהיה מצד...
בוא תראה, התשואה להשקעה של ה-50 מיליון שקל, זה כנראה תהיה התשואה הגבוהה ביותר בתולדות מדינת ישראל.
נכון. אחת המשוכות שתצטרך לעבור, שנצטרך לעבור, זה משרד החינוך עצמו. כלומר, משרד החינוך עצמו לא, שקרה, לא בשל הרפורמות האלה. אתה מבין? היום. ויש שם הרבה מאוד אנשים שנמצאים שם הרבה מאוד שנים, שאוהבים שהדברים עובדים כמו שהם עכשיו, ולא רוצים שהדברים האלה ישתנו.
אתה יודע,
סנוניות כבר קורות עכשיו, כן, אבל דעתי זה יהיה המאבק הגדול, פלוס למצוא ראשי ערים שיהיו מוכנים לעשות את זה, כן?
תגיד, סליחה שאני בעצם חוזר עם שאלה לחלק, למה שהיה אמור להיות לפני זה, אבל זה פשוט עלה לי בראש עכשיו.
רגע, אני אעצור אותך גם ואני אגיד שיש שיטה פדגוגית חינוכית שאומרת שצריך לעבוד בשיטה ספירלית, כן? אתה לומד נושא, עובר לנושאים אחרים, ואז חוזר אליו, ואז ממשיך, ואז חוזר, וככה אנשים...
אז אתה אומר שבתת מודע אני בעצם עושה את מה שאני אמור לעשות.
בדיוק.
נניח, בוא, זה תירוץ לא רע. אני מתעסק בחינוך, ולכן רציתי לדבר איתך, ודיברתי עם רננה לוויאני לפני כמה שבועות, והקדשנו לזה חלק גדול מהשיחה. והסיבה שאני רוצה לדבר על זה, וכל הנושא הזה כל כך מעניין אותי, זה בגלל שבעיניי חינוך זה הדבר החשוב ביותר במדינה, ואין בעצם עתיד למדינת ישראל אם לא נחלץ את ילדי מדינת ישראל ממלטעות המונופול הממשלתי ששוטף להם את המוח להיות כבשים צייתניות וסוציאליסטיות. לכן אני מוצא את הסיפור הזה כל כך מעניין. לכן זה כל כך חשוב לי. אתה מוצא אותו כל כך חשוב ואתה מתעסק בזה כל כך הרבה, פשוט בגלל שאתה בתוך המערכת, או בגלל שגם אתה מכיר בזה שאם החלק הזה בחברה הישראלית לא יתוקן, אז בעצם אין למדינה הזו עתיד. אין למדינה הזו עתיד ככלכלה של העולם הראשון. והאם זה נכון לדעתך?
לא.
האם זה באמת סכנה קריטית כל כך לקיומה של המדינה כמו שאני רואה את זה?
זה בסוף הכל קם ונופל במנגנונים המשלימים שיש לנו למערכת החינוך, בעיניי. אני לומד השנה במכללה למדינאות. איזשהו מוסד חוץ אקדמי שמכשיר אנשים לכל מיני דברים. ושמעתי הרצאה, אוהד טופור, זה השם שלו נראה לי, הוא כתב ספר שקוראים לו מאסטרים, 10 טיפים או המלצות לניהול, הוא לא זוכר איך קוראים, יש לי פה את הספר. אני אעשה רגע תמיר דורטל, כן, ואני אשלוף ספר מאסטרים, 10 העקרונות החשובים ביותר מהתרבות היהודית להצלחה בניהול ובמנהיגות בעסקים ובחיים. אוהד טופור.
רגע, תראה את הספר, תוכיח לנו שלא קראת סתם מנייר שהמצאת עכשיו.
זה הספר.
אתה עכשיו גם מעמיד פנים שבמקרה היה לך את הספר ליד.
לא, התיק שלי של העבודה הוא פה לידי, כל יום בארוחת צהריים, בבית ספר אני יושב בחדר מורים, ואני קורא ספר, קורא ספר עיון כלשהו. זה מה שאני עושה בזמן שאני אוכל, ארוחות צהריים, אז התיק שלי של העבודה פה. אז הוצאתי את זה לידי. ואני זוכר שאחת השאלות, הוא בעצם אמר, תראו את כלכלת ישראל, איך היא מצליחה, איך היא מדהימה, זוכה פרס נובל, סטארט-אפים, אתה יודע, כל מה שנקרא, כל המחמאות הגדולות שנותנים למדינת ישראל.
קרקע.
ואז אני זוכר שמישהו שאל אותו, תגיד, איך זה יכול להיות שהיא מערכת חינוך כל כך כושלת, המדינה שלנו היא כל כך מצליחה. וזאת שאלה שאני ממש מתחבט איתה, כי בעצם התשובה לשאלה הזאת, זאת אולי התשובה גם למה שאתה אמרת עכשיו. כי מי אמר, ואני פה, רגע, אני באמת תוהה, מי אמר שזה הנושא הכל כך מרכזי, זה הנושא הכל כך חשוב, זה מה שיכריע את עתיד המדינה. המחקרים אומרים שכן, בסדר? המציאות אולי מראה אחרת עכשיו. יכול להיות שאנחנו עכשיו נהנים מהפירות של המערכת הסבירה, אולי שהייתה פה בשנות ה-70-80. בסדר? יכול להיות. בתחילת שנות ה-90, אולי מאז היא חווה הידרדרות מאוד משמעותית. המגזר החרדי רק הולך וגדל. מערכת החינוך הציבורית שלנו לא מצליחה להכיל את כל ילדי ישראל כמו שצריך. ועוד 30 שנה, אנחנו נראה את התוצאות העצובות של המצב הזה. אבל לא בטוח. ואני עונה לשאלה שלך ואני אומר שעיקר הסיבה שאני מתעסק בזה היום, היא כי אני נמצא בתוך המערכת, ואני לא מרוצה ממה שקורה. ולכן אני נאבק כדי לשנות את זה.
בסדר.
בסוף זאת הסיבה.
אתה הזכרת לפני שתי דקות את שיטת הספירלה, מה שגורם לי לשאול שאלה שהיא לא בדיוק ממש בשטף של השיחה הזו, אבל מילא. לפני כמה ימים עזרתי לאחיין שלי להתכונן למבחן בגרות בהיסטוריה. וקצת דחפתי את עצמי בכוח. אני לא חושב שהוא באמת היה צריך אותי, אבל אני אוהב היסטוריה, אז עזרתי לו בכוח. וכחלק מהזה התברר שבאמת איך מלמדים אותם, עומד המורה, מדבר, והם כותבים במחברת. בערך אותה שיטה שהם עושים נדמה לי כבר 150 שנה. האם אין שיטות חדשות יותר, מעניינות יותר, טובות יותר, או שאין מה לעשות? בן אדם שעומד מול תלמידים ומדבר והם מסכמים את השיעור, זו השיטה וזה פשוט כל כך נהדר שאין שום דבר יותר טוב מזה.
טוב, אנחנו נכנסים פה קצת ל...
כן, אני יודע, אמרתי, זה לא שטף של השיחה, אבל זה סתם עניין אותי.
אנחנו נכנסים פה קצת לדיון הפדגוגי. קודם כל, אני לא חושב שזאת השיטה הכי נפוצה היום, או גם אם כן, היא לא נפוצה כמו בעבר. כלומר, היום, okay. בתי הספר ומשרד החינוך מלמדים במגוון שיטות, זה תופס אותנו תמיד קצת אחרי כולם, אבל היום יש מגוון פלטפורמות שונות שמלמדים באמצעותם. אני במתמטיקה, רוב היום אני מלמד כמו לפני 100 שנה, מתמטיקה, בסדר? מסביר תרגיל, מראה להם איך לפתור, מלמד את העקרונות ושולח אותם לתרגל. אבל יש לי כל כך הרבה כלים שבאמצעותם אני נותן פה מעטפת. יש לי 3 פלטפורמות של חברות הייטק שונות שמוטמעות במערכת החינוך היום. יש לי את גול, יש לי את יוטיוב, יש לי אתרים, יש לי מלא מלא, יש לי טיק טוק שהם לומדים באמצעותו. יש הרבה מאוד דברים שהם עושים במערכת החינוך, וזה קורה גם בהיסטוריה. גם בהיסטוריה יש הרבה מאוד שיטות והרבה מאוד דרכים חדשניות שבאמצעותן היום תלמידים לומדים, אבל אני חייב לומר שלא בטוח שזה נכון. כלומר, יש פה בעצם מאבק גדול היום בתוך מערכת החינוך, בין השיטה השמרנית לשיטה הפרוגרסיבית, ואני לא מתכוון על המאבק השמרני פרוגרסיבי בנוגע לאידיאולוגיות
הגדולות. לשיטת לימוד חדשות.
אלא רק בנוגע לאיך מלמדים. רק בנוגע לאיך מלמדים.
והנה, אבל אתה אומר שלא בטוח שהשיטה השמרנית היא פחות טובה.
נכון, והאמת שנטיית הלב שלי, אני מוכרח לומר, יותר לכיוון של ההוראה השמרנית. הייתה לך דוגמה, הבן שלי, לפני שנתיים התלבטנו לאיזה בית ספר לשלוח אותו, שהוא ליד הבית שתי בתי ספר. כלומר, התלבטנו מה להגיש בבקשת ההעדפה לרשות המקומית, כדי שהיא תכריע עבורנו לאיזה בית ספר הוא הולך, בסדר? אנחנו התלבטנו בין הבית ספר הדתי השמרני הרגיל שמלמדים בו כמו שאני למדתי ואולי כמו שאתה למדת, לא יודע איפה למדת, ומהצד השני יש פה בית ספר משלב ברוח אנתרופוסופית, אוקיי? וסיסמאות גדולות, ומה גיליתי? בסוף שלח אותו לבית ספר המשלב שהוא בעצם חדשני יותר, וגיליתי שדווקא בו יש מאפיינים מאוד שמרניים. הבן שלי עומד בכיתה כל יום ומדקלם במשך 20 דקות. מדקלם, ממש מדקלם. וזה הזכיר לי את שיטת ברקאי. שיטת ברקאי זאת שיטה מאוד פורסמת, שבעצם חוזרת אחורה לבתי הספר של קצת אחרי המהפכה התעשייתית, או איזה כמה עשרות שנים אחרי, בצרפת. בסדר, שתלמידים יושבים, מדקלמים, משננים, מדקלמים, משננים, כמו משוגעים. ואני אומר שמגניב לראות שמגוון בתי ספר היום, גם בתי ספר החדשניים יותר, חוזרים פתאום לשיטות לימוד, שהן שיטות לימוד מיושנות. ואני אסכם את דבריי, את כל מה שנקרא השטף של הבלגן שעכשיו אמרתי בנוגע לזה, ואני אגיד שיש היום מגוון שיטות ללמד. אני לא חושב שמישהו יודע מה השיטה הנכונה, אוקיי? אני כן יודע שמערכת החינוך מנסים מאוד 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 לדחוף לכיוון שיטות לימוד חדשניות באמצעות פלטפורמות, אינטרנט, עבודה עצמאית, דברים שנכאורה במובן מסוים יותר מתאימים לתלמידים של הדור החדש, שיש להם קשב וריכוז ולא מסוגלים להקשיב להרצאה, ואני לא בטוח שזה כיוון טוב. זה מה שאני אגיד.
אני הייתי חושב שגם בזמני, שזה היה לפני הרבה שנים, וגם בזמנך, שזה היה לפני פחות שנים, האיכות של המורה והיכולת שלו לדבר בצורה מעניינת, זה היה תמיד הדבר הכי חשוב בעולם, הכי חשוב בכיתה. ובמובן הזה, השיטה השמרנית, אני חושב, כל עוד היא מתבצעת על ידי מורה מוכשר, היא מצוינת. טוב, אבל בוא, זה באמת...
זה יכול להביא גם לנושא הבא, שזה איכות המורים במערכת החינוך היום, אבל לא יודע אם אתה רוצה...
אז בוא נדבר על איכות המורים במערכת החינוך, איזה רעיון מעניין. כי ממה שאני ראיתי, יש ירידה מתמדת בציונים הפסיכומטריים. מה שרננה לוויאני סיפרה לי זה שחלק גדול מהמורים, אם אני זוכר אותה נכון, בכלל לא צריכים לעשות מבחנים פסיכומטריים, ובגדול אנשים שיש להם דברים יותר טובים בחיים, עושים את הדברים היותר טובים בחיים, ולמערכת החינוך מגיעים אנשים, לרוב, כן? אתה מן הסתם לא אחד מהם, אבל לרוב מגיעים אנשים שהם אולי לא הכי אנשים, לא אנשים הכי מוכשרים בחברה הישראלית, וכולי וכולי. מה אתה אומר על זה? זה נכון מן הסתם, כן? אני חושב שהקטע כן. שמערכת החינוך, הרמה של המורים הולכת ויורדת, נדמה לי שזה עובדתי, אבל זה גם מעניין איך אתה מסביר שזה קורה על רקע הטיפוס הדי משמעותי בשכר המורים ב-20 שנים האחרונות.
תראה, קודם כל, אני אוהב לצטט, והרבה אנשים מצטטים דוח שהוציאה חברת מקינזי על מערכות חינוך בעולם ולמה הן מצליחות.
כן.
ואחד המשפטים המרכזיים שיצאו מהדוח הזה, ומצטטים אותו עד היום, זה שאיכות מערכת החינוך לא יכולה לעלות על איכות מוריה. ובעצם שבכל מחקר ובכל דוח ברור שהמרכיב המשמעותי ביותר שתורם להצלחה של תלמידים זה איכות המורה. זה א', ב', אתה צודק. במדדים אמפירים איכות המורים יורדת משנה לשנה. ואני בכוונה מדגיש במדדים, כי יטענו הטוענים שאיכות מורה לא נמדדת באמצעות ציון פסיכומטרי או ממוצע בגרות. בסדר? שנייה, לשנינו כנראה שיהיה מה להגיב על זה, כי אם אתה תיקח שני מורים באותה איכות הוראה, אם אחד פסיכומטרי גבוה או שני פסיכומטרי נמוך, ודאי שאתה תעדיף את הבחור עם הפסיכומטרי הגבוה. אי אפשר להגיד שאין איזה משקל בכלל.
אם אני יכול לתת הערה ולשנייה לקטוע אותך, זה שאני זוכר עד היום שהמורים הכי טובים שהיו לי בחיים, היו חבר'ה צעירים מאוד, ללא תואר בהוראה, שלימדו אותי ג'ימאט. שזה פסיכומטרי כאילו לבתי ספר לעסקים. ומה שהיה מיוחד באותם צעירים שהיו עשו עבודה כל כך טובה בלמדת ג'ימאט, שהם היו מאוד אינטליגנטים. שהם עצמם קיבלו ג'ימאט מאוד גבוה. מה שגורם לי לחשוב אולי, שהדבר הכי חשוב אצל מורה זה שהוא יהיה אינטליגנטי. מן הסתם שגם ידע לדבר, האינטליגנטי כבד פה זה לא עוזר לאף אחד, אבל אינטליגנטי שיודע לדבר זה הדבר הכי חשוב.
אני מאוד מסכים. עכשיו, אני חושב שהסיבה לירידה באיכות המורים ככל שעובר הזמן, זה בגלל שאנחנו פשוט צריכים יותר ויותר מורים. מערכת החינוך שלנו גדלה עם השנים בגלל הפריון, וככל שמה שקרה הביקוש יותר גדול, בסדר, ככה איכות ההצעה יורדת. זה פשוט מה שקורה. אתה לא שקרה, אתה צריך להתפשר, כי פשוט אין לך מורים. עכשיו, זה לא שאין מורים בכלל, יש פשוט מקצועות מסוימים שאליהם לא מגיעים מורים, כמו מתמטיקה ואנגלית וכל מקצועות המדעיים והמקצועות הריאליים, תפקידי חינוך, בסדר? להיות מחנך כיתה, וככל שיש יותר דרישה למחנכי כיתות, וככל שיש יותר דרישה למורים, וככל שהמערכת עוברת גם מאוד למקום ריאלי, אז אין ברירה, צריך להתפשר, והאיכות יורדת אחד.
בבקשה, תמשיך, בבקשה.
צריך גם לזכור שבעצם המכללות להוראה פה, הם בסוף אומרות, תקשיב, זה עסק, או זומנם זה מוסדות כאילו משכה לימוד אוניברסיטאי והכל, אבל תשמע, הם רוצות כמה שיותר סטודנטים. הם רוצות כמה שיותר סטודנטים אצלם, אין להם פה, תשמע, ברגע שזה הכל ציבורי, ורק יגיע סטודנט והמדינה תיתן לי עליו כסף, אוקיי, ואז אני אוכל לגדול ולהיות מכללה יותר מרשימה, ויהיו לי פה יותר בעלי תפקידים, ויותר חוגים מגניבים, אז, ויותר יוקרה למי שמנהל את המכללה הזאת, אז בסוף, תשמע, כל מי שרוצה לבוא להיות מורה, אומרים לו, אחי, בוא. בוא תהיה מורה, בוא. אתה לא צריך לעשות כלום. אתה רק צריך כאילו לדעת לרשום את השם שלך, והתקבלת ללימודי הוראה, ויותר מזה, אחרי שהתקבלת, גם לא מעיפים אותך. אין סינון במכללות להוראה. הן סומכות על זה שהמנהלים מסננו, והמנהלים לא מסננים. אז אחרי שכשאני למדתי, עשינו משהו שנקרא הכשרה מעשית, שזה מגיעים לבתי ספר, מלמדים שם עם איזשהו מדריך פדגוגי שהוא כאילו אמור לבחון אותנו. והיה איתי סטודנט, בחור חמוד, עולה חדש, מגמגם, חסר ביטחון עצמי וקריזמה בקטע מופרך, לא מסוגל לעמוד מול קהל, שוכח את המילים, בורח באמצע בבכי. והוא עבר. הוא עבר, כי למה שמישהו יגיד לו לא? תבין מה אני אומר? עכשיו, יכול להיות שאחרי זה אף מנהל לא יקבל אותו לעבודה, כן? אבל אני אומר, קודם כל, אין לנו בכלל חסמי כניסה. אין סנן. המכללות מעבירות את כולם, ואז מה קורה? מגיעים לתוך בתי הספר, המנהלים כנראה יקבלו כי למקצועות מסוימים פשוט אין להם אנשים, או שפשוט אין להם זמן ויכולת באמת להעריך כמו שצריך לפני העבודה את המורה שהולך להגיע. בשנייה שמורים הגיעו לבית הספר, הם שומעים כמה מורים ותיקים שאומרים להם, תקשיב, בוא. אתה, כל מה שאתה צריך לעשות זה לשרוד פה שנתיים, תקבל את הקביעות שלך, וזהו, והכל טוב. נגמר, זהו, הכל טוב, הכל מושלם. אז גם כשהמורה מגיע למערכת...
ואז תוכל להיות גרוע כמו שאתה באמת רוצה להיות גרוע.
אני אומר, אין לו שום תמריץ להשתפר. הסכם השכר מתגמל אותו רק לפי הוותק שלו. אין שום משמעות לאיכות שלו, לתפוקה שלו, לתוצרים שלו. הוא מקבל קביעות ונגמר הסיפור. אז לא רק שהאיכות שמגיעה היא איכות נמוכה, אחרי זה הטובים עוזבים כי הם לא מתוגמלים על האיכות שלהם. ויש גם מורים טובים שנשארים, פשוט בממוצע העוזבים, בסדר? זה המורים מציוני הפסיכומטרי הגבוהים ביותר והבוגרות הגבוהים ביותר. ואז בעצם אנחנו נשארים פה במערכת בינונית, שוב, יש מלא מורים טובים במערכת, כן? אבל בממוצע זה מה שקורה.
אני רוצה להגיד רק שאם מישהו שומע את השיחה הזו וחושב, טוב, בואו, אנחנו רק צריכים לתת להם משכורת גבוהה, שתוכל להתחרות במשכורות ההייטק, ואז אולי הגיעו אנשים ברמה יותר גבוהה, אני רק רוצה להזכיר לכולם שכבר היום מדינת ישראל משקיעה בחינוך כאחוז מהתל"ג יותר מכל מדינה אחרת בעולם המפותח, למעט נורווגיה. כלומר, חלק ענק, משהו כמו 8.3% מהתל"ג בישראל, מושקע בחינוך, מה שאומר שאפילו אם אנחנו רוצים, פשוט אין יותר כסף. כלומר, אפשר להשקיע יותר, אבל אתה כבר באמת פוגע בחלקים אחרים בכלכלה, כי הרי כל שקל שמושקע בחינוך זה שקל שלא מושקע במקום אחר. כלומר, איך שלא רוצים לשפר את מערכת החינוך הציבורית, דרך הדרכים שלך, whatever, לא יודע איך, זה לא יכול להיות דרך העלאה משמעותית בשכר, כי אין לזה כסף. אני אומר את זה. בוא, אנחנו כבר מעל שעה, ויש עוד שתי שאלות גדולות שרציתי לשאול אותך.
אני רק אגיד שפר תלמיד אנחנו משקיעים פחות מהממוצע ב-OECD.
כי, נכון, כי, אין לנו, כי יש לנו כל כך הרבה ילדים, בגלל הפריון.
נכון.
אבל זה לא, זה כאילו בעיה, whatever, זה לא טוב, זה כן טוב, יש לו, תרצה לקרוא לזה.
יש
הבעיה פה, שפשוט אי אפשר להשקיע יותר כסף. נכון. אפשר להוריד את הפריון, אבל גם זה ייקח זמן.
לא, יש פה הרבה דברים, אפשר להוריד ימי ושעות לימוד, בסדר, אפשר לקצץ מקצועות, אפשר לעשות הרבה דברים, זה נושא אחר כבר, כן.
כן, אתה גורם לי עכשיו לשאול עוד שאלות וממש אין זמן.
לא, הנה, אז אני מבטיח שאני לא אענה עליו שאלה חוץ מהשתיים שתכננת.
לא, רגע, אבל עכשיו אני חייב לשאול את זה.
אוקיי.
ממה שאני קורא פה ושם, וגם אולי המחשבות שלי, שהחל מכיתה נניח וב, זין, חט, רוב המקצועות שמלמדים היום אין בהם שום טעם. אין גם שום טעם ללמד ילדים שלא רוצים ואין להם כישרון במתמטיקה, אין שום טעם ללמד אותם מעל כיתה חט. טריגונומטריה כבר לא תעזור להם בחיים. מי שלא מתעניין בהיסטוריה, בטח אין שום טעם ללמד אותו בהיסטוריה, כי זה לא יעשיר אותו, כי הוא במילא ישכח את הכל ברגע אחרי שהוא למד, או רגע אחרי שהוא יסיים את הבחינה. מה שאני רוצה לחתור אליו זה האם לא נכון בשיטת החינוך המודרנית שללמד הרבה 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 פחות מקצועות. מי שרוצה ללמוד מתמטיקה פיזיקה, שהחל מכיתה ח' ומעלה לא ינמקף שום דבר חוץ ממתמטיקה פיזיקה. מי שרוצה ללמוד תיאטרון או תקשורת, שהחל מכיתה ח' לא ילמד שום דבר אחר חוץ מ... טוב, אתה מבין מה אני אומר. מה דעתך על זה?
אני מבין, תראה, קודם כל, מה שקרה...
סליחה, תן לי להוסיף עוד נקודה אחת. וגם קטע הוא שיכול להיות שהחל נניח מכיתה י' או משהו כזה, מי שלא הולך להיות אקדמאי איפשהו, אין טעם שבכלל שישאר בבית ספר. שילך, יצטרף לעולם, יצבור ניסיון, מה הטעם לעכב לו את החיים בשנתיים או שלוש מיותרות בבית הספר, שהוא לא לומד בהם שום דבר חיוני או שום דבר שיעזור לו בחיים, שום דבר שמעניין אותו, וזה סתם יבזבז לו את הזמן. זה מן הסתם המשך של אותה שאלה, פחות או יותר.
טוב, יש פה בעצם שלושה אספקטים שונים להתייחס אליהם. האספקט הראשון זה בעצם שקרה... אפשר לטעון, אני לא מסכים עם זה, כן, אבל מן ההגינות ראוי לציין, בסדר, שיש אנשים שסוברים שמערכת החינוך היא גם בעצם מחנכת, לא רק מלמדת. כלומר, זאת לא מערכת ההשכלה, זה לא משרד ההשכלה, זה משרד החינוך, ולכן כשתלמיד נמצא ומקבל שעות חינוך עם המחנך ופעולות הוואי וטיולים בארץ ישראל, בסדר? והוא עושה לימודי מורשת ומסורת ותנ"ך והיסטוריה, אז בעצם יש פה גם עניין זהותי תרבותי שבגינו חשוב שיהיו תלמידים בבית הספר, אז ראוי גם לומר את הטענה הזאת, זה אחד. שתיים.
כן, גם אני לא מסכים לזה, אבל בסדר, סבבה. זו טענה לחלוטין לגיטימית.
כן, נכון. שתיים, אני בהחלט חושב שבמסגרת האוטונומיה המלאה לבתי הספר, אני הייתי מבטל את בחינות הבגרות, כי בעיניי זה פשוט שקר אחד גדול, שמשרד חינוך בוחן תלמידים. זאת הזיה שלא קיימת בכל כך הרבה ממדינות העולם. בתי ספר צריכים לבחון תלמידים, אוקיי? ומשרד חינוך צריך לבחון או למדוד ולהעריך בתי ספר. זה שמשרד החינוך אצלנו בודק כל תלמיד ותלמיד, זה כל כך מטופש. כאילו, מבחינתי, ברגע שכל בית ספר יש לו אוטונומיה מלאה, שהוא יגיד, אני בית ספר שמלמד, אני בית ספר ריאלי. עכשיו, אם ההורים מציבי הקהילה, רוצים שלצד זה שאני בית ספר ריאלי, שהטכניון והאוניברסיטאות יודעות שבוגר שלי, עם תעודה שכתוב עליו, תעודת גמר הבית ספר הריאלי, לא בגרות של מדינת ישראל, תעודת גמר הבית ספר הריאלי, אם ההורים רוצים שלצד זה יהיו פה טיולי זהות לעיר העתיקה בירושלים, אני אתן את זה, הכל טוב, אבל זאת לא מטה, אני בית ספר ריאלי, בית ספר אחר מבחינתי, שיהיה בית ספר לספרות ומכונאות רכב, אני לגמרי בעד, ובהקשר הזה אני איתך פול טיים, זה פשוט להגיד את הדבר הזה היום, זה אפילו, מה שקרה, זה קשוח כמעט כמו להגיד, בוא נפריט את המערכת, בסדר? כאילו באמת, זה ברמה הזאת. זה כל כך, זה כל כך לא מקובל לטעון את הטענה הזאת,
ובסדר,
בסדר גמור. אני
גם מסכים. אז בוא נעבור לשתי השאלות סוף סוף שאני רציתי לשאול אותך. דבר ראשון, אתה הזכרת את הקורונה. מה למדת בקורונה? מבחינת מערכת החינוך.
הקורונה הייתה השיעור הטוב ביותר לזה שמשרד החינוך לא יכול לנהל את כל מערכת החינוך מבחינה ריכוזית לגמרי.
אוקיי.
כי מה קרה? יצאנו לקורונה, עזוב את המאבקים האדירים שהיו בין הסתדרות המורים למשרד החינוך, שמשרד החינוך ואני, או אני בעיקר אמרנו, אני אמרתי בוא נצא לחופש עכשיו בסגר, תלמידים לא ילמדו, המורים יהיו בחופש, ואחרי זה בקיץ או בחופש הגדול, בפסח, אם יהיה חופש אחר שבו אין סגר, בואו נחזיר את ימי הלימוד האלה, וככה מכסת ימי הלימוד השנתית לא תיפגע. זה לא קרה, ולפני חודשיים יצא דוח בינלאומי על ההשפעות של הקורונה בלימודי שפה, ותלמידי ישראל נפגעו הכי הרבה, וזה הגיוני.
כן, ראיתי.
כי הם למדו הכי פחות. כן. אוקיי? אז זה לגמרי הגיוני. אז אם אני עוזב את זה, מה שקרה זה שמשרד החינוך, היה את השנה הראשונה, זה התחיל במרץ, אפריל, סגרים, בלגנים, הכל היה קטסטרופה, אף אחד לא יודע איך להתמודד עם זה, לגיטימי. נגיד שלגיטימי, בסדר? חצי שנה ראשונה של קורונה, כל העולם לא יודע לאכול את זה.
נכון.
אחרי זה היה קיץ. בקיץ שר החינוך היה יואב גלנט. ובעצם היה למשרד החינוך קיץ שלם להיערך, בעצם לפתיחת שנה בקורונה. בואו נלך ללמוד בשנת קורונה. ואז, אני חושב, יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים, משרד החינוך הוציא הנחיות לאיך ללמוד בקורונה. תקשיב טוב. הוא קבע לכל הגנים ובתי הספר בארץ את המערכות היומיות. בסדר? מתי השיעור הראשון מתחיל? מתי יש הפסקה? מה לומדים? וכמה לומדים? מכל דבר. תקשיב, מה שנקרא, עייפו ליונות. בסדר? תקשיב... זאת הייתה הזיה שפשוט אין כדוגמתה. אנשים היו בשוק שהם ניסו, אשכרה קבעו, ממטולה ועד אילת, מה עושים בכל בתי הספר בארץ? נורא. אחרי חודשיים הדבר הזה קרס. מה זה קרס? אף בית ספר לא צריך לעמוד בזה, המנהלים לא הבינו מה רוצים מהם, והכל נגמר לגמרי. עד שלדתי עיריית תל אביב הייתה הראשונה והגיוני, ואחרי זה גם בתי ספר ורשויות מקומיות ורשתות חינוך אמרו, תקשיבו, 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 שחררו אותנו, אנחנו נקבע. פתאום אתה רואה שבשטח נוצרים כל מיני דברים מעניינים. פתאום בית ספר עשה שחלק מהכיתות לומדות היום, חלק מחר, חלק למידה מרחוק, חלק מקרוב, חלק לומדים בפארקים, חלק במת... פתאום כשהשטח התחיל להציע פתרונות, הכל התחיל לעבוד בצורה טובה בקורונה, נגמרה הקורונה, חזרנו חזרה אחורה. זה מה שלמדתי מהקורונה, שהשטח יודע לספק פתרונות חינוך איכותיים.
אני חושב שאתה צודק ממש בגדול. כלומר, בגדול גם מהבחינה הזו שאתה צודק מאוד, וגם שזה מוטיב כללי של הסיפור הזה, שהריכוזיות זה האסון הכי גדול. בחינוך, בכלכלה, בחיים, בכל דבר. צריך לתת לאנשים להחליט מה טוב להם, כמה שיותר קרוב לשטח, יש לזה אפילו שם בכלכלה, בפוליטיקה, לא חשוב, אבל כן, אתה צודק, סבבה. בסדר. אז הדבר הבא שרציתי לשאול אותך, אנחנו כבר אנחנו הרבה מעבר למסגרת הזמן שרציתי, אז זאת תהיה השאלה האחרונה. איך כל הסיפור שלך בחינוך והניסיון לקדם חינוך פרטי ולהוריד מהריכוזיות ולשפר את המערכת, איך כל זה משתלב עם תפיסת העולם הכללית, הימנית, הליברלית, הקפיטליסטית שלך? או במילים אחרות, אם לא היית ימני קפיטליסט, האם גם אז היית רואה את הבעיה ומציע את הפתרונות האלה, או שאז יותר קרוב לוודאי שלא היית בכלל מתעניין בבעיה הזו, הפתרון שלך עלה היה אפילו היה יותר ריכוזיות, כלומר מה הקשר פה? אם יש קשר.
אני חושב שברמה מסוימת, תפיסת העולם שלי התגבשה ונהייתה מוצקה יותר, יחד עם הפעילות הציבורית שלי בתחום החינוך. עכשיו, מעניין. זה לא שלפני זה לא נטיתי לכיוונים האלה, כן? הייתה לי נטייה גם לפני שנים כבר וגם מילדות לכיוונים האלה. אני, מה שקרה, מעולם לא היה לי גיל 18 לסוציאליזם, בסדר? זה משהו ש, 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 שלא היה אצלי בשום צורה, בשום שלב. אוקיי. אבל פשוט אני לא כל כך התעסקתי בתפיסת העולם הכלכלית שלי, ממש לעומק, עד שהתחלתי להתעסק בשאלות החינוך. וכשהתחלתי להתעסק בשאלות החינוך, אפילו שהייתה לי כבר את הנטייה הזאת לפני זה, אז בעצם הדברים האלה השתלבו להם יחדיו, וככל שהעמקתי בפעילות הציבורית, ככה גם התעמקה הזהות, נקרא לזה, שהיא על התפר בין השמרנית, שמרנית קפיטליסטית.
עבר לך איזשהו תהליך במוח שככל שראית שהריכוזיות במערכת החינוך מזיקה למערכת החינוך, זה איכשהו עשית לזה השלכה כוללת לכלכלה, שאם הריכוזיות בחינוך לא עובדת, אז זה לא עובד בשום מקום אחר, ובוא ניתן לכל אדם לעשות את מה שהוא רוצה, זה תהליך שעבר לך במוח? או שאתה אפילו לא יכול להגדיר את זה, כי זה דברים שלפעמים אי אפשר לגעת.
קשה לי להגדיר, אבל אני לא חושב, אני חושב ששני הדברים השפיעו אחד על השני בזמנים שונים, במידות שונות. כאילו זה זה, 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 זה פשוט בא ביחד, כי ככל שאתה נחשף, ככל שאתה נחשף לעולם, אתה קורא מחקרים, אתה קורא תוכן, אתה פוגש אנשים, אז לאט לאט תפיסות העולם נהיות יותר מורכבות. לדוגמה, הפעם הראשונה, סתם אני אומר, שנתקלתי במפלגת זהות, בסדר? זה היה כשישבתי בלימודים בתואר, שזה היה, לא יודע, שנה לפני שהתחלתי את הפעילות הזאת, בסדר? ואז פגשתי את יוסף לברן, שהיה פעיל במפלגת זהות, הוא למד איתי קורס במתמטיקה, הוא שמע אותי מדבר, זה היה התחלה של המחשבות של מערכת החינוך, אז אמר, תראה בו שיטת השוברים, ואז נחשפתי לעולם של זהות בזמנו, בסדר? ואז הדברים האלה, אתה יודע, הם באו במקביל.
ככה, בסדר גמור.
שלבו אחד בשני.
כן, בעיניי זה מאוד משולב, כלומר, קשה לי לתאר מישהו שהוא נניח סוציאליסט, סולני מבחינה כלכלית, רוצה מכסים, רוצה רגולציה וכו', שימליץ על שיטת השוברים. אני פשוט לא רואה איך הדברים האלה הולכים ביחד.
נכון, אבל אתה, הזה... כן תמצא, אבל אתה כן תמצא אנשי שמאל כלכלי שתומכים כן. באוטונומיה למנהלי בתי הספר, אוקיי. ואפילו ברמה מסוימת בגמישות בהעסקת מורים. כלומר, אני מצאתי בהתחלה...
איך אתה מסביר את זה? זה בגלל שהמצב כל כך גרוע שזה פשוט מייאוש?
לא, כי יש דברים שהם פשוט, שמי שנמצא בתוך המערכת יודע שהם עובדים. עכשיו, זה בעצם, אני אגיד לך גם מה הקטע פה, אם תרשה לנו לגנוב עוד כמה דקות.
כן, 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 בטח.
הקטע פה הוא כזה. קח דוגמה את הסיפור של, נקרא, לא יודע, של החקלאים במדינת ישראל, בסדר? ובעצם מי קובע את המדיניות פה? בסדר? יש לך חקלאים, בסדר? עם לובי מאוד חזק, עם חברי כנסת משלהם ועם משרד שלאורך תקופות ארוכות היה לגמרי איתם ביחד, שבעצם קובעים את האינטרסים הכלכליים שלהם עצמם, נכון? לא אכפת להם מכל תושבי מדינת ישראל כשהם אומרים שצריך פה ביטחון תזונתי או איזה שקר כזה או אחר. אבל בתוך מערכת החינוך, כשאתה פוגש אנשי חינוך שהם שמאל כלכלי, שהם רוצים לשפר את מערכת החינוך, אין להם אינטרס כלכלי פה. הם בעצם אומרים לעצמם, אני אבדוק מה טוב, מה נכון.
אני מבין בדיוק מה טוב.
מה עובד, ואז אין להם ברירה אלא לשתף איתי עם מה שנקרא ימין או קפיטליסט המוזר הזה, פעולה בדברים שהם פשוט נכונים עבור בתי ספר שאין עליהם מחלוקת. אין אף אדם בעולם שיטען שאוטונומיה למנהלי בתי ספר ברמה מסוימת זה דבר פסול. אין חיה כזאת.
מאחר ששיטת השוברים זה שילוב של אוטונומיה מוחלטת או כמעט מוחלטת, פלוס עוד כמה דברים, אז בוא ניקח לרגע את שיטת השוברים, כמו שהקלאסית. איזה תמיכה אתה חושב יש לדבר כזה בקרב המורים? לא ארגוני המורים, אלא המורים. נניח שמישהו כמוני מציג את השיטה הזו, או כמוך, ואנחנו אומרים, תראו, פה יהיו בתי ספר עם תקציב, שיהיו חייבים למשוך תלמידים, ולכן הם יהיו חייבים מורים טובים, ולכן הם יהיו חייבים לשלם טוב למורים הטובים בשביל למשוך את המורים הטובים. בואו לרגע נניח שכל זה נכון, או שלפחות זה מתקבל כמשהו שיכול להיות נכון. מה תהיה התגובה, מה תהיה מידת התמיכה של זה בקרב המורים?
אני אשאל אותך שאלה אחרת. מה מידת התמיכה של זה בקרב הציבור הרחב בישראל, לדעתך?
אני חושב שבקרב אנשים תראה, רוב אנשים כמובן לא יודעים מה זה. אבל נדמה לי שבקרב ההורים נניח, שאתה מסביר להם את השיטה הזו, אני חושב שבמקרה הטוב, אני לא יודע, אני רוצה להגיד 50-50, אבל זה לא חוכמה, כי אנשים שאני מדבר איתם זה אנשים שמלכתחילה מעוניינים לדבר איתי. קומוניסטים, סוציאליסטים ואנשי מפלגת העבודה ומרץ לא רוצים לדבר איתי. אז אני לא יודע אם ה-50-50 הזה הוא אמיתי.
אז כמו שקשה לך לענות על השאלה הזאת, גם לי קשה, כי בעיניי פשוט המורים...
מה, זה היה הקליימקס שאתה פשוט לא יודע? קיביתי למשהו יותר טוב.
אני אגיד לך למה, כי מאחר שזה רבע מיליון, זה רבע מיליון אנשים,
האמת שאתה צודק, זה רבע מיליון איש.
אני חושב שהם מהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית, בסדר? ולכן אני חושב שבגלל שהציבור לא מודע בכלל לשיטה הזאת, למאפיינים שלה, לא קרה ספרים ומחקרים עליה, אז בקרב רוב האוכלוסייה הם, מה שקרה, ימשכו כתפיים ויגידו אחרי, לא יודע מה אתה רוצה, ואם הם הקשיבו לך לעומק, הם כנראה השתכנעו, בסדר? מבין אלה שכן בעניינים, אז זה גם, כמו בציבור הרחב, זה יתחלק לך לימין ושמאל. ימין תמיכה מלאה, שמאל התנגדות מוחלטת. זאת התשובה שלי.
אני אגיד לך מה אחד הדברים הטובים במערכת הזו, כמו שאני מדמיין אותה. מאחר ששיטת השוברים יכולה לפעול במקביל לשיטת המערכת הציבורית, וכמו שתיארתי את זה מקודם, אני חושב שהצד הראשון זה לחלק 10 רישיונות בשנה הראשונה, ואז זה ילך טוב, ואז מחלקים עוד 50 רישיונות בשנה השנייה. אתה יוצר מערכת מקבילה, שההורה שרוצה שולח את הילדים שלו למערכת הזו, ואז אתה מקבל משהו כמו עם הזמן, 10% או 20% מכלל ילדי ישראל, שמקבלים חינוך מעולה, וזה יכול להיות מספיק טוב. הרי במילא בכל מדינה, בכל כלכלה, יש לך את המיעוט, שהוא המיעוט שמחזיק את הכלכלה וגם מחזיק את חיי ה... לא רוצה לקרוא לזה חיי הרוח, חלק חיי הרוח. אבל אתה מבין מה אני אומר, ש10% או 20% מהילדים, שהחינוך שלהם משתפר בצורה פנטסטית, והם כבר לא נתונים לשטיפת המוח של המדינה, יכול להיות שזה מספיק. אבל טוב, בסדר, זה...
יכול להיות.
מי לזזל יודע? טוב, טל, האמת שיש לי כאן עוד מלא דברים שרציתי לשאול אותך. הפתק הזה הוא קטן, אבל יש עליו הרבה שאלות.
אני אומר, אז אלף אפשר לעשות פגישת המשך מתישהו, ובית, אני ידוע כחיית לילה, אז אני מחייתי גם לעשות פודקאסטים של 4 שעות, אני, אתה יודע.
יופי, יופי. אני בטוח שהקהל ישמח מאוד לשבת. האמת, אתה יודע, כלומר לא, אני לא עושה 4 שעות, אבל זה מעניין שרעיונות של 3 שעות ו-4 שעות כיום הם מקובלים. ג'ו רוגן, פרק ממוצע שלו, זה 3 שעות.
תחשוב איך אנשים מאזינים לזה, הם לא מאזינים לזה כצפייה בסרט. הם עושים את זה בהפסקות במשך 7 נסיעות לעבודה.
נכון, נכון, נכון.
אני עכשיו סיימתי לראות בטוויטר סרט של 1.5 שעה, אוקיי, שפורסם, ואני ראיתי אותו, נראה לי, ב-14 הפסקות.
איזה סרט אני חייב לשאול?
What is a woman?
נו, ידע, הייתי צריך לנחש את זה.
כן, היית צריך לנחש. אני חיכיתי שלושה שבועות, אמרו לי לראות זה ולא ראיתי, שבוע אחרון ראיתי אותו.
אגב, טוב, מאחר שאמרת את זה, אני חייב לתת עוד הערה.
הסרט הזה הוציא אותי המום בכל כך הרבה מומים.
א', הסרט הזה הוא טוב, אבל מה שמעניין אותי במיוחד, שיש לו כבר קרוב ל-200 מיליון צפיות. 200 מיליון צפיות בטוויטר. זה, אנחנו רואים מהפכה מאוד מעניינת בצריכת מדיה. דסנטיס הודיע על המועמדות שלו למפלגה הדמוקרטית בטוויטר. RFK, רוברט קנדי, שהוא מועמד דמוקרטי, עושה שיחות עם אילון מאסק בטוויטר, הוא עושה שיחות בפודקאסטים. יש כאן שינוי גדול במדיה, וזה שינוי שהוא לחלוטין נהדר. זה אחד הדברים הכי חיובים שאני חושב שעוברים אלינו, שעוברים בעולם שלנו, שזה באמת שבירה של המיינסטרים, אבל בוא. אנחנו מדברים שעה וחצי כמעט, ואני חושב שזה באמת מספיק לסיבוב הזה. אז טל, תודה רבה רבה. על שלקחת כל כך הרבה זמן לדבר איתי, על נושא באמת סופר חשוב, אולי הכי חשוב, בנושא גם די כאוב, אני חושב, לכל מי שיש לו ילד. אז עוד פעם, תודה רבה, ואנחנו, אני חושב, נעשה סיבוב שני ואולי גם שלישי.
בשמחה, עלי לעונג.